והיא מתארת את מותו של יעקב, ולכן היא נקראת בשם ויחי יעקב. בדיוק כמו שלמדנו למשל על חיי שרה, כן, הפרשה מתארת את מותה של שרה, נקראת חיי שרה. מדוע? כי ברגע שהצדיקים נפטרים מן העולם, אז מתחילה השפעתם על הדורות, ולכן יעקב בפטירתו מתחיל לחיות. ויחי יעקב. זה עובד עד היום. כן, גם הרפוג, איך ראית את זה? בהקדמת עולת ראייה אולי ראית את זה. כן, בהקדמת עולת ראייה הרב צבי יהודה רומז לדבר הזה, כשהוא אומר, עכשיו שעלה לגנזי מרומים, הרב קוק, זה צהל, כן, כלומר, מדבר על אביו, הוא מדבר שהוא עלה לגנזי מרומים, ומכאן ואילך מתחילה השפעתו על העולמות, כן? במיוחד על העולם הזה. זאת אומרת, זה רעיון שנמצא גם בספר הנסתר, אבל גם הוא בפשט הכתוב. כן, ויחי יעקב בארץ מצרים, איך? כשהוא מת. הרי ויקרבו ימי ישראל למות. אבל יש פה להוסיף. מדוע יעקב חי? כי יעקב, כי ישראל מת. כן? כתוב ככה. פסוק א', זה לא נכון. יש פה טעות בדפוסים פה. כן? זה בפסוק 28, כן? ויחי יעקב, כתוב ויחי למטה, אבל זה טעות. ויחי זה אחרי פסוק 27 של פרק מ"ז. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ואז פסוק 29, ויקרבו ימי ישראל למות. היינו מצפים שאם יעקב חי, אז ישראל מת. ממש. ובמקום זה אנחנו רואים רק שקרבים למות. יש פה חידוש. שיעקב זה שמו של עם ישראל בגולה. כשהוא חי בשפל, ישראל זה השם הגדול. זה עם ישראל בארץ ישראל, בעצמאות. אם כן, או זה יעקב או ישראל. אם יעקב חי בארץ מצרים, זה באמת הגיוני שהוא יחי בארץ מצרים. זה המקום הטבעי. אבל השאלה היא, למה ישראל... השאלה היא, למה לא כתוב, וימות ישראל? אם יעקב חי, ישראל צריך למות. וכאן כתוב רק ויקרבו. מה זה בא לומר? שלעולם ישראל איננו מת ממש. הוא קרוב למות בגלות, אבל לעולם העצמאות לא עובדת מכל וכל. יש תמיד איזושהי אוטונומיה שלטונית, איזשהו שריד של ארץ ישראליות שנמשך גם בזמן הגולה. וזה הכוח של רחל, נקרא. כל ברמה נשמע, נהי ברכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. זאת אומרת שבזמן הגלות, רחל עדיין ערה. אני ישנה בגלות וליבי ער. זה היסוד שמתברר פרשת ויחי. כלומר, מכאן ואילך כל היסודות לנצח ישראל מונחים. כי מי מיעקב ואילך מיתתו שלמה. ואז נאמר כך. מה? רחל מבקל בניה. היא נקודת הציון של הדרך אל הגלות. בדרך קבורה. כתוב שרחל נקברה בחוץ על הארץ. יש מדרש כזה. מוזר. אולי היום מתחילים להבין למה. אבל, זאת אומרת, היא מחוץ ליישוב. יש מתיישבים בארץ ישראל, זה קריאת ארבע חברון, תחילת מלכות ישראל. אבל בדרך אפרת, בדרך לחברון, כשיעקב עוד לא התיישב, זה נקרא חוץ על הארץ. זאת אומרת, היא המקשרת את ישראל בבחייתה לארץ ישראל. כשאני בוכה על משהו, זה סימן שהוא עדיין חי, כי הרי גזרה נגזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי 12 חודש. אם כן, אם עדיין בוכים, זה סימן שזה לא מת לגמרי. כן? זה הכוח שלכם. לכן, כשיעקב כאן רוצה לבנות את נצח ישראל, הוא קודם כל מזכיר את קבורת רחל בדרך אפרת. כשהוא רוצה להתחיל לבנות את נצח ישראל, על ידי פעולה ראשונה, אפרים ומנשה, פעולה שנייה, ברכת השבטים. נכון. עכשיו, כשיעקב רוצה לברך את אפרים ואת מנשה, בפסוק זין של פרק ממחת, אומר, ואני, בפרק ממחת, פסוק 3, ויומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי, בלוז בארץ כנען ויברך אותי, ויאמר אלי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. עכשיו, מה זה מפריחה והרביתיך? באיזה שלב זה היה? כבר נולד יוסף אז, נכון? כבר נולד יוסף כשהקדוש ברוך הוא נראה על יעקב בלוז. אז על מי מדובר? מדובר על בנימין. הנני מפריחה והרביתיך והייתה לי כל עמים, מדובר על בנימין. לא, הפסוק הזה נמצא בשיבת יעקב לארץ ישראל. אז אם כן מדובר על בנימין, אבל מדובר כאן קהל עמים, כן מדובר על שניים. אם כן, זה מוכרח להיות שיבסף עוד שבט, לא רק בנימין אלא עוד שבט נוסף. לכן יעקב אומר, אם ככה צריך לפצל את שבט יוסף לשני שבטים כדי שתקיים הנבואה. ולכן זה מה שהוא אומר לו בפסוק ה', ואתה, כלומר משום כך שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי לך מצרים, לי הם אפרים ומנשה כרובן ושמעון יהודה. כן, כלומר כדי שיהיו 13 שבטים בישראל. למה דווקא מיוסף? בגלל שהוא גם כן דומה קצת ליעקב. גם הוא היה בגלות והוא פעל כאב מחוץ למשפחה. אם כן, הוא המוכשר יותר לדבר הזה. סליחה? מתי? לא הבנתי כלום. אפרים ומנשה במקום יוסף, נכון? נכון, אין שבט יוסף. יש 13 שבטים, אפרים ומנשה. וההמשך האמיתי של יוסף זה אפרים, ויש המשך אחר, מנשה, שהוא בא למלא את הפונקציה שדינה הייתה צריכה למלא. כן? דינה הייתה צריכה להיות השבט ה-13. וזה לא הצליח. כלומר, דינה הייתה צריכה להיות השבט שיבנה בשיתוף פעולה עם הגויים, עם אומות העולם. מה? לא הבנתי כלום.
האמא שלה היא
דרבה של דינה? כן, כן. לכן יש תיקון לדבר הזה. כן? אבל לכן זה לא במקרה שזה במשפחה הזאת. אשכח גם שדינה הייתה צריכה להיות יוסף. הרי היא הייתה, לפי המדרש, הייתה בן בבטן לאה, ולאה התפללה שהיא תהפוך לבת. אז אם הייתה נולדת כבן, היא הייתה יוסף. זאת אומרת, יש קשר בין דינה לבין יוסף. דינה זה אותו החלק במשפחה של יעקב שמזמין את אומות העולם להצטרף, כלומר שבונה את בית ישראל בשיתוף פעולה עם אומות העולם, וזה נכשל. ובמקומה אפרים ומנשה, כלומר במקום יוסף ודינה אפרים ומנשה. כלומר, האידאל של דינה יעשה בתוך בית ישראל על ידי אפרים ומנשה. כלומר, אנחנו כבר נעשה את זה במעגל סגור. צריך להיות 13 שבטים. אז זה לא מוזכר בשום מקום. מה? לא, תמיד הוא דובר על 13. יש או 12 שבטים עם אפרים ומנשה ואז שבט לוי הוא מבחוץ, או עם שבט לוי, אז אפרים ומנשה זה שבט יוסף. תמיד אנחנו רואים בתורה, יש לפעמים לוי הוא ה-13, לפעמים מנשה הוא ה-13. עובדה. זאת אומרת, צריך שיהיו 13 שבטים, כי בלי זה אין אחדות. איך מאחדים 12 שבטים? על ידי שבט נוסף, 13. 13 בגמטריה, 1. א', ח', ד', כן? א', 1, ח', 8, ד', זה 4. סך הכל 13. גמטריה של אהבה. הצד המחבר. אז רש"י שם מביא את זה, והיא הייתה לי קלה עמים, אז רש"י מביא את זה, שזה צריך להיות אפרים ומנשה. אם כן... מה? זה מה שאומר רש"י. זה מה שאומר יוסף במצרים. כשאומר, ויקרא את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל בית אבי ואת כל עמלי. את כל עמלי ואת כל בית אבי. שכחתי את הבית. מתבולל. הוא המקשר בין מי שעומד מחוץ לארץ ישראל למי שעומד בתוך ארץ ישראל, בין שבט גד וראובן לבין שבטי עבר הירדן המערבי. כי הרי בני גד ובני ראובן ביקשו לשבת מחוץ לארץ כנען, באזור המפורז בין ישראל לעמים. אז אומר משה, זה בסדר, בתנאי שחצי מנשה נמצא איתכם. כלומר, כדי לא לשכוח מנשה, כיוון שהוא קרוי על שם השכחה, אז הוא מומחה לענייני שכחה וזיכרון. אבל זה בתנאי ששמים את אפרים לפני מנשה. כי כשיוסף הוליד את שני בניו, הוא קרא לאחד בשם מנשה, השני אפרים. זה בדיוק התהליך של ההתבוללות. קודם כל, נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. שכחתי את בית אבי. אחר כך, שלב שני, אפרני אלוהים בארץ עוני. יש הצלחה כבר אצל הגויים. זה תהליך מסוכן. לכן בא יעקב ואומר, לא, אנחנו עכשיו עושים הפוך. אפרים לפני מנשה. כלומר, האפריה, ההצלחה, האפרני אלוהים, זה מתוך קשר לבית אביך. ולא מתוך ניתוק. ולכן הוא מקדים את אפרים לפני מנשה. כלומר, יש פה חזרה, יש פה שחזור של, של אותה פרשה של יעקב ועשיו. הצעיר הופך להיות הבכור, הבכור הופך להיות הצעיר, וככה יכול להיבנות העולם. צריך שמנשה יהיה הצעיר לעומת אפרים.
זאת הייתה כתפיסה של יעקב, זאת אומרת שאפרים יהיה לפני מנשה כדי למנות את ההתגלות.
כלומר, הוא מרגיש שאפרים ומנשה זה עוד פעם יעקב ועשיו. אבל הפעם זה יצליח. אנחנו נתערב, בלי שהם יתחילו מעצמם לריב, אנחנו נתערב ונקבע.
אבל מכיר את השיטה.
סיכל את ידה, בדיוק. הוא הבין את הרעיה. כן, כי הרי יוסף הוא סתנו של עשיו. אז יש במשפחה מישהו שהוא ממשיך את, ה, את, את הדרך הזאת. ולכן הוא, כתוב פה משהו מאוד מעניין. ויברך את יוסף, פסוק תדבר. ויברך את יוסף ויומה. יעקב מחליט לברך את יוסף. איך הוא מברך את יוסף? נראה. צריך להיות כתוב שהוא אמר משהו על יוסף, לא? האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, כלומר אפרים ומנשה, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, וידקו לרוב בקרב הארץ. איפה הוא ברך את יוסף?
איך הילדים?
אז הוא ברך את ילדי יוסף. נכון? אלא שהוא כנראה מבין שהברכה של יוסף תלויה באפרים ומנשה. כלומר, הוא רואה באפרים ומנשה העתקה של יעקב ועשיו. יעקב זה אביו של יוסף, לא? איך הוא מברך את יוסף? על ידי שהוא מברך את אפרים ואת מנשה. כשמברכים את האבא, אז גם הבן מתברך. מה? זה נושא אחר. מה? את רוצה להגיד שזה שני דברים. הוא בירך את יוסף, ואחרי זה את אפרים ומנשה. טוב, את קוראת את הפסוק אחרת מהרמב"ן, אבל ככה הרמב"ן קרא את זה. מה? כלומר, אם אני אומר אפרים זה יעקב, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, הוא מסתכל על אפרים ומנשה כאילו הם בעצמם אברהם, יצחק ויעקב. אז יוסף זה הבן שלהם. לכן כשהוא מברך אותם, הוא מברך את יוסף. בדיוק, הוא שם את אפרים ומנשה לפני יוסף, לכן הוא מברך את יוסף דרך אפרים ומנשה.
מה יש במנשה מעשיו?
לא, באפרים יש מעשיו. לא, במנשה יש
מעשיו. מה הקשר?
ההתפשטות, יש לו שתי נחלות בעבר הירדן, פה ושם. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה מעניינת. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהודי. אפרים ומנשה זה בגימטריה ראובן ושמעון. שמתם לב לזה? עכשיו אתם שמים לב לזה. אבל עם הבדל אחד. אחד. זאת אומרת, אפרים ומנשה ועוד אחד שווה ראובן ושמעון.
כתוב קיר ראובן.
זה כל הגימטריה של האותיות של מרכיבות.
זה מה שנקרא...
קיר ראובן.
זה מה שנקרא גימטריה עם הכולל. אתם אומרים ככה. זה וזה גימטריה כך וכך עם הכולל, נכון? נכון, עושים למשל אגוז בגימטריה ח', ח' בגימטריה 18, אגוז זה 17, איך זה להגיד שאגוז גימטריה ח' עם הכולל, זה יוצא את גימטריה ח', נכון? מה היסוד של החשיבה הזאת? מתי מוסיפים את הכולל? אז זה פה תשובה.
מה זה כולל? רגע, מה זה כולל?
הכלל. כלומר, המילה עצמה, המילה עצמה, גם היא דבר אחד, היא מצטרפת. לכן, אפרים ומנשה הם שני חלקים של כלל אחד, של יוסף. יוסף הוא באמת כראובן ושמעון. לכן, כדי, אז זה הגיוני שהגימטריה שלהם תהיה כראובן ושמעון, עם הכל...
אני שואלת ברצינות. כן. ההבדל הוא אחד. אחד או א', א', ל', ו',
לא, לא.
לא,
one, one. לא, לא, אחד.
גם הלמד זה הלמד ודלת.
כן. עכשיו, פסוק 22. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי וחרבי ופקשתי. כלומר, יעקב נותן במתנה ליוסף את שכם. כן, הרי שכם הייתה נחלה פרטית של יעקב, אבל הוא כבש את זה, זה שלו. והוא נותן את זה במתנה ליוסף. עכשיו, יש פה איזה חידוש יפה. העיר שכם לא שייכת לאפרים ומנשה. היא שייכת ליוסף.
מה זאת אומרת חידוש?
כי זה שייך ליוסף, לא לאפרים ומנשה. היינו מצפים שהעיר שכם תהיה שייכת ליוסף, או לאפרים או למנשה. אבל בחלוקת הארץ אנחנו לא מוצאים ששכם שייכת לא לאפרים ולא למנשה.
למי כן?
כתוב, ואת עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים, קברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה.
שכם זה
מקום
שתמיד
מזכיר את יוסף.
נכון.
זה מקום הכי מוח. זאת אומרת, זה שייך לאפרים ומנשה ביחד. זה לבני יוסף. זה בירת נחלות יוסף. זה הבירה הכללית של הפדרציה היוספית.
זה למדע שיעקב נקים של 13 מדינה.
נכון.
כי מה שיוסף גם חשב חזך בזה נכשל בשכם. זה שמי גם בשכם יש שם מחלקה מלוכה של ירובעם. שם יוסף כן הצביע.
יפה. עכשיו, יוסף לפי זה שקבר יוסף חייב להיות על הגבול בין אפרים ומנשה בדיוק. כפי המסורת של קברי גבול הנהוגה בתקופה העתיקה. יש קבר גבול בין אפרים ומנשה. ויש גם גבול בין יהודה ובנימין, זה הקבר של רחל. מה? זהו, אבל יש גם, אבל הגבול זה ארוך. יש גם מקדשי גבול, כן? אבל זה עוד סיפור אחר. אבל יש, מקדש הגבול זה מה שרצה ירובעם לעשות, בבית אל ובדן. בית אל זה הגבול בין בנימין ליוסף, ודן זה הגבול בין ישראל לחוץ על הארץ. בין ישראל לחוץ על הארץ. אבל יש גם קברי גבול. עכשיו, לפי השיטה האומרת שקבר רחל לא נמצא בבית לחם, אלא בגבול בין בנימין ליהודה, זה מובן. טוב. יש שתי שיטות, מה? זה נמצא באזור מעלה אדומית בערך. טוב.
זה קו ישר עם המקדש.
מה? אתה צודק, ולכן באמת העיר שכם הייתה עיר מקלט שבה ישבו לוויים, נכון? ולא עוד, אלא שבימי בית שני, העיר שכם הייתה מיושבת בבני שמעון, יהודית, בת בארי, שחתכה את הראש של אולופרנס, הייתה מיישבת שמעון, והייתה בשכם. הלאה. כן, הרוצחים באו. צריך הרי רוצחים בשוגג שיחליסו את עיר המקלט, אז איפה נהיו? של כולם ביחד. נכון, אבל מי בית שני זה היה אחר. עכשיו, אני רוצה לסיפור בפסוק 22, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ופקשתי. יוסף, יעקב אומר שהוא כבש את שכם, נכון? בחרבי ופקשתי. הוא הסכים לזה?
יעקב לא.
הוא לא כל כך רצה, נכון? אבל בדיעבד הוא מסכים.
זה צריך להבין את הפשט.
לקחתי מיד האמורי. עכשיו, מה כתוב באונקלוס? בצלותי ובאותי, כן? הוא קורא בקשתי משון בקשה, כן? אני ביקשתי מהשם, התפללתי וזה, וככה ניצחתי. נכון? זה נראה לכם? מה? חרבי, בצלותי, כן? לא יודע איך הוא מסביר חרבי משון תפילה.
התפלל שהם יצליחו.
אבל ככה, התפלל שיצליחו, אבל פי שהוא גם לא ידע את זה, שהם יוצאים למלחמה. קצת קשה לומר את זה. אבל כנראה, מה רוצה אונקלוס להגיד כאן? הוא לא בא לשלול את הפעולה המלחמתית, הוא בא להסביר שהפעולה המלחמתית היא תפילה. יש מדרשים מלאים שאומרים את זה, שכשישראל עושים דין ברשעים, יוצאים למלחמה וזה, כאילו יקריבו קורבן, שנאמר כי זבח לשם בבוצרה. זה נכון, התפילה זה מלחמה, אין שום ספק. התפילה זה מלחמה, והמלחמה היא תפילה. יפה. טוב, אני רואה שאנחנו לא נספיק ללמוד את הברכות, אני רק רוצה להגיד משהו אחד על הברכות. רעיון שנראה לי אמיתי, כלומר, מתאים לפשט, של רבי יצחק אברבנאל. איך למה מכוונות כל הברכות האלה? זה נראה כאילו חסר שיטתיות. ההסבר הוא פשוט. יעקב רוצה להסביר למה רק יהודה יכול להיות המלך. אז הוא מסביר מה החיסרון של כל שבט ושבט הפוסל אותו מן המלוכה. ולכן אין ברירה אלא שדווקא יהודה יהיה המלך.
איפה הוא אומר את זה לגבי יהודה?
זה בעצם כל תוכן הברכות. תסתכל בפירוש רבי יצחק אברבנאל, יש לך מה לעשות השבת. מה? אתה יודוך אחריך, כן? השתחוו לך בני אמך. אבל כל השאר זה כדי להסביר למה הוא לא יכול. למשל, זבולון, לחוף ימים ישכון, הוא עסוק במסחר. הוא לא יכול לעסוק במלוכה. ויששכר, הוא אוהב לנוח. זה אי אפשר ככה, כן? בקיצור, כל... כדי לעשות שלום בין השבטים, מה באמת? אתה לא מבין את זה? טוב.